שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו בפרק החמישי והאחרון של המחשבה הרפובליקנית עם דוקטור גדעון חזן. ובפרק זה דיברנו למה הרפובליקניזם רלוונטי וחשוב גם במאה ה-21. ארגז הכלים הפוליטי שלנו מכיל רכיבים לאומיים ואוניברסליים, שיש ביניהם פער הולך ומעמיק. לאומיות וזכויות אדם, מוסדות מקומיים דמוקרטיים מול מוסדות בינלאומיים שאינם נבחרים, שאלות של הגירה, טיפול בטרור, בעיות סביבה, ועוד נמצאות על סדר היום, וכל צעד מרגיש שהיריב שורף את הבית. על הרקע הזה יש מקום להיעזר במגוון הכלים והרעיונות שפיתחה המורשת הרפובליקנית, בגלל היסודות המאוזנים והמורכבים שלה, שיכולים לתווך בין לאומיות וליברליזם, ולשמר גרסאות מתונות של שתיהם, תוך הבטחת שקט, שלום ושגשוג. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גדעון.
שלום תמיר.
אז אנחנו במפגשנו החמישי והאחרון על הסדרה לרפובליקניזם, ובמפגש הזה אתה תנסה להוכיח את הטענה שהרפובליקניזם הוא התשובה הן לאוהבי הלאומיות והן לאוהבי הליברליזם. זאת אומרת שיכול לשלב אותם בצורה טובה יחסית.
נכון, לפני שאני אציג את התזה, אני רוצה לדבר רגע על מה הבעיה לשדך ביחד את האחים, עשיו ויעקב האלה, הקין והבל האלה, האחים הסותרים האלה של לאומיות וליברליזם. זה נשמע לנו כאילו שזה אמור לעבוד טוב ביחד, אנחנו אוהבים, כל הטוב שאנחנו אוהבים נמצא בלאומיות, וכל הטוב שאנחנו אוהבים נמצא בליברליזם, אבל הם... בעצם זה שתי עולמות שונים שמניחים דברים הפוכים אחד מהשני ביחס למדינה. נכון, הלאומיות הייתה מין המשך טבעי של רעיונות ליברליים, כמו שהיחיד יכול לכונן את עצמו ואת זהותו ולגבש את עצמו ואת יעדיו, ככה גם הלאום כקולקטיב. אבל בעצם אם אנחנו נושמים לעומק ליברליזם ונושמים לעומק לאומיות, אנחנו נגיע לסתירה. ולמה הסתירה? בוא נדבר קצת על מה זה ליברליזם, ונדבר מה זה הלאומיות, ונראה כמה הם סותרים והפוכים. ואז אחרי שנחדד את זה, גם נדבר על מה קורה שהם הולכים ומקצינים, או מספיק אפילו הפחד של אנשים לאומיים, שהליברליזם בא על חשבון הלאומיות, והפחד של אנשים ליברליים, שהלאומיות הופכת להיות פשיזם וכו'. אז בוא נתחיל בלהציג מה זה מדינה ליברלית, בצורה טהורה. אז כל אחד ידע להגיד שהמדינה, האידיאל הליברלי, הוא מדינה רזה, מדינה שהיא בשירות האינדיבידואל. ואת המדינה נוסדה כדי לתת לפרטים מענה. הגיבור תרבות של המדינה הליברלית הוא הפרט שיכול למקסם את החופש שלו ואת השקידה על האינטרסים האישיים שלו. במובן הזה, המושג חירות הוא כולו שלילי, כמו שברלין לימד אותנו. כלומר, אני חופשי באותה מידה שלא אומרים לי, לא מגבילים לי את האפשרויות לבחירה, לא אומרים לי מה לבחור, לא אומרים לי מה לעשות, מה ללבוש. אז ככל שהמדינה פחות אומרת, ככה היחיד יותר חופשי.
וככה זה יותר טוב. זאת אומרת, תפיסת הטוב של הליברליזם, וחופש זה טוב.
כן. כל שבן אדם יכול, יש לו יותר מרחב פעולה, הוא יכול לשקוד על הצרכים שלו ועל היעדים האישיים שלו. כל שמצמצמים את החופש שלו, הוא יכול פחות להשיג את היעדים שלו. ולחשוב שמישהו אחר במקומו ידע יותר טוב ממנו מה האינטרסים שראוי לו לבחור בהם, או מה היעדים שטוב לו לדבוק בהם, זה כמובן מופרך מבחינה ליברלית. היחיד יודע יותר טוב, אתה אומר דבר אחרת רק לילדים. אז אם אתה לא מתייחס לבני אדם בתור ילדים, שצריך מישהו שיגיד להם וינחה אותם ויגביל אותם, אז אתה נותן לבני אדם את האפשרות לקבוע את דרכם בעצמם, ומבחינה הזאת, ככל שתצמצם את ההתערבות בעניינם, כך ייטב. זה חשיבה ליברלית קלאסית.
אבל לפני שאתה ממשיך, הייתי שמח להוציא את ההרמונים מהאש כבר עכשיו. אם המדינה יחסית הומוגנית, נגיד כמו יפן, שבה 99% מהיפנים הם באו מאתניות יפנית, וגם יפנים מתחתן עם ישראלית, עדיין הישראלית לא תקבל לעולם אזרחות ביפן. וגם אם היא לא תקבל אזרחות, אולי תוכל לגור שם, בלי אזרחות, לומר שהם אזרחים סוג א' וסוג ב', ממש מה שאנחנו תמיד מפחדים שיהיה אצלנו, אבל יש איזה תקדים יפני, החברה הזאת, כנראה, האופי הלאומי שלה, גם אם המדינה תהיה המדינת שומר הלילה, שאפילו מדי פעם ישן בלילה, ממש מדינה של נהדרת נפקדת, עדיין תהיה מדינה מאוד מאוד יפנית מבחינה תרבותית, מבחינה לאומית, העמותות שיוקמו שם, כל המוסדות שיוקמו שם, הם מוסדות בעלי סגנון יפני, שמקדמים את התרבות היפנית. גם אם המדינה לא מקדמת שום דבר, עדיין החברה, מרוב שהיא הומוגנית, היא בעצמה תקדם על הדרך. זאת אומרת, המדינה נותנת את אותה מסגרת שמאפשרת לחברה האזרחית לפעול, והחברה האזרחית תקדם מה שהיא רוצה. מה הבעיה בזה?
לא אמרתי שום דבר בעייתי בזה. אני עדיין בכל זאת מציע ללכת עוד טיפה ולהבין לעומק איך אנשים ליברליים תופסים מדינה ואיך אנשים לאומיים תופסים מדינה. נכון, גם בתוך תפיסה ליברלית אין בעיה שהחברה האזרחית תעשה הרבה דברים, וככל שכמו שאמרת, ככל שהיא יותר הומוגנית ויש לה מסורות עשירות וכולי, אז הם יבואו לידי ביטוי כמובן מפה ומשם, לאו דווקא באמצעים חוקיים ומדינתיים ומוסדיים, זה נכון. ועדיין אנשים לאומיים רואים את המדינה אחרת, ובגלל שלאומיות מסתכלת על מדינה בצורה אחרת ומצפה ממנה דברים אחרים. אז בואו נמשיך רגע. הליברל ירצה מנגנונים לצמצום המרחב של הפוליטי בחיים שלו. בכלל, זאת אומרת, אם נחשוב על המשפט הזה של משינה, למה לי פוליטיקה עכשיו, אז אני חושב על, אני רוצה מעט מאוד פוליטי בחיים שלי. תנו לי כמה שיותר מרחב שהוא לא פוליטי. ואת הפוליטי אנחנו ניפגש בו רק
שצריך להחליט את המלחמה.
רק שחייבים, בדיוק, רק שחייבים. התפיסה הליברלית היא תפיסה שבהכרח אוניברסלית, כי לא משנה איך נסתכל על ליברליזם, אם זה מגיע מהרעיון של הזכויות הטבעיות, אצל לוק, או ג'ון סטיוט מיל, או עד ג'ון רולס, והוגים ליברלים כמו נוזיק, הסתכלות על האדם באשר הוא אדם, הוא ראוי ליחס מסוים מהמדינה, ובעיקר שהמדינה תעזוב אותו לנפשו. כל כל זה מגיע מיחס מכבד לאדם. בעצם יש כאן קשר בין הרעיון הזה של זכויות אזרח וזכויות אדם, שכולם נולדו בתוך המשנה הליברלית, וזאת תפיסה אוניברסלית. הרעיון הזה של, קודם כל היו בני אדם, והם הקימו מדינות, בשביל לטפח את הטוב שיש באנושי, ובכל אחד יש את האנושי. זה לא קולקטיבים, זה אינדיבידואלים, וכל אינדיבידואל באשר הוא, ממילא אפשר להבין איך משנה כזאת רואה באופן מאוד חיובי, גם גלובליזם, גם מעבר של מעבר בין גבולות ורילוקיישן ומאגרים. כל היחס הליברלי באופן בסיסי רוצה להמעיט את היכולת של מדינה להכתיב לבני אדם את החופש שלהם, את מידת החופש שלהם. אז האוניברסלי זה עוד צד בליברלי. אז בעצם איך ליברלים מסתכלים על מדינה? מבחינה אידיאלית, המדינה האידיאלית ביניהם היא מין ועד בית גדול, מין עירייה גדולה שמספקת שירותים, ובעיקר, כמו שדיברנו על זה, בעיקר את המורים על הכביש, כדי שכל אחד לא יתנגש בשני.
נגיד אני ועד בית, בבית שאני גר בו, יש לי 9 אנשים בוועד בית, ואם אני אנסה לארגן מסיבת חנוכה, נגיד להם, אוקיי, אנחנו לוקחים לתקציב מסיבת חנוכה, הם כמובן יתנגדו ויגידו, לא, אנחנו גם, אם תשתמש בכסף, אנחנו לא רק נדיח אותך, גם נתבע אותך על זה שאתה משתמש בכספים למטרות שהן לא מטרות הוועד. זאת אומרת, הוועד נועד לתקן את המעקות ולשלם את חשבון החשמל, ומדי פעם לאסוף לכלוך מהמדרגות שהם שטח פרטי, כדי שאף אחד לא ייתקל בלכלוך, ויהיה לכולנו נעים וטוב לחיות, אבל לא בשביל מסיבת חנוכה, לא בשביל חוג תהילים, ולא בשביל גיוס צבא, בשביל להגן על מדינת ישראל.
אז ליברלים, אם תוציא את סוגיית המלחמה, שגם ג'ון לוק בוודאי מסכים שאנחנו נמסור את זכויותינו וחירותינו למדינה כדי שזו תגן עלינו מפני פולש או מפני פושעים. כן, ודאי צבא ומשטרה ובתי משפט יש להם מקום, אבל מעבר לשיתוף הפעולה הזה, אנחנו לא מצפים למדינה יותר מדי. המדינה היא אמורה בעצם לדאוג לאיכות חיים, ואיך היא תדאג לאיכות חיים, בעיקר תגרום לזה שהיא לא תתערב יותר מדי בחיים שלי, ותיתן לי לשקוד על ענייניי בצורה מקסימלית, והיא תגן עליי מפני הבן אדם האחר ששואף לשקוד על איכות חייו, והוא יכול איכשהו לדרוך על האצבעות רגליי שלי ולעבור את הגבול. אז המדינה אמורה להיות רק וסת אינטרסים גדול, מין אלגוריתם כזה משוכלל, שאמור להגיד, במקרה של הדייר הזה רוצה להרחיב את הדירה שלו, את הפרגולה שלו, וזה בא על חשבון הדייר השני, שזה מצמצם לו את הנוף, אז הזכות של הזה לנוף היא גדולה יותר מאשר הזכות של הראשון לעוד תוספת אחוזי בנייה וכאלה. זאת בעצם מדינה, היא רק מסדירה זכויות של אינדיבידואלים. אנחנו לא מצפים ממנה ליותר, ואם היא תעמוד בזה, זה נהדר. עוד משהו שבעצם עולה בתוך המשנה הליברלית, זה שזכויות אדם הם קדמו למדינה. המדינה צריכה לעמוד דום בפני המושג הזה שקוראים לו זכויות אדם. בגלל שכל המדינה היא פרויקט לקידום זכויות האדם. אז שוב, חזרנו לנושא הזה של הפרט ושל חשיבה אוניברסלית, וכאן הזכויות אדם שקודמים למדינה, אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה אצל אהרון ברק, כמובן, בחוק הזה של איחוד משפחות, שהשופט חשין אומר לברק, נדמה שזכויות האדם הפלסטיני חשובות לכבוד השופט ברק יותר מאשר הזכות לחיים של היהודי. אז ברק אמר, אלא אם כן מדובר על ידיעה ממשית, שאתה יודע שהבן אדם הזה מתחתן עם
חגורת בזוג, נפץ.
כן, עם חגורת נפץ, עם איזה תיאוריסט, מישהו ממש, אם יש לך ידיעות ודאיות, אם לא, אז זה הזכות של הבן אדם להתחתן עם מישהו רוצה. והשיח הזה של זכויות האדם, גם ביחס למסתננים, גם ביחס אפילו גם לתיני אויב, הרעיון הזה שיש יש זכות עמידה גם לאנשים שהם לא מהמדינה שלך. הרעיון של בית הדין בהג, ששופט מדינות על הפרה של זכויות אדם. כל הרעיון הזה התגלגל מתוך המשנה הליברלית.
האמת היא, בארצות הברית עדיין יש את האתוס הישן של זכויות אזרח. לדוגמה, יש לי חבר שניסה להגר ללוס אנג'לס ללא הצלחה. ואחרי כמה חודשים שהוא הפר את תנאי הוויזה, מישהו הלשין עליו ותפסו אותו. הבן אדם נלקח לבית כלא, בית מעצר, call it as you like, למשך 3 חודשים בלי לראות שופט. עכשיו, כל אמריקאי וכל ישראלי שלמד קצת את המשפטים, יגיד שנייה, habeas corpus, יש זכות לראות שופט תוך 24 שעות, זאת זכות שהוגנה כבר במגנה קארטה במאה ה-12. כן, במאה ה-12 ניתנה רק להצילים, ואז עברה תהליך דמוקרטיזציה, והורחבה גם לפשוטי העם, אבל בארצות הברית היא מעולם לא הורחבה לאדם באשר הוא אדם. ואותו חבר שלי הוא לא אזרח אמריקאי, לכן הוא לא זכאי לזכות של לראות שופט, והוא גם לא זכאי להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה, הוא נחקר ישר. בעצם, באתוס האמריקאי יש זכויות שמגיעות לאזרח, או כמו שאתם בטח רואים בסרטים, אנשים שאומרים, I'm an American citizen. זאת אומרת, אני אזרח אמריקאי, איך אתם עושים לי את זה? זה אתוס שכמעט כל אמריקאי חווה אותו ומכיר אותו, שהאזרחות מקנה זכויות, ומי שאין לו אזרחות, אז אין לו זכויות. האתוס הישראלי הוא אדם באשר הוא אדם.
לאט לך עם ההתלהבות מאמריקה, בגלל שכמו שאתה יודע, האתוס הזה נמצא תחת התקפה. מי שנותן למיליונים של בני אדם להגר ללא שום אישור וללא שום תיאום עם המדינה, ועושה דלת מסתובבת, ומאזרח את האנשים ככה מתחת לעין הציבור, בניגוד לכל נוהל של רשויות ההגירה, שלא רוצה לבלום הגירה. זה נכון, זה קרה באיחוד האירופי, וזה קרה באמריקה, זה קורה היום באמריקה, והאידיאולוגיה שחורזת את מתן זכות קדימה למסתנני כל העולם, זו אידיאולוגיה שמדברת בשבח זכויות האדם. אז חבר שלך, זה מצער מאוד, אבל הוא פשוט לא שייך למוחלשים הנכונים. בגלל שאם הוא היה לא מגיע מישראל או ממדינה מסודרת, אלא מגיע פשוט ממדינה נכשלת, אז היה כבר את הלובי שיכשיר את זה שהוא נכנס בצורה בלתי חוקית, אפילו הביא את הילדים שלו, אפילו...
כן, האמת הוא מחכה כבר שנתיים בדיון, בעניינו.
אז... רוב המסתננים באמריקה בכלל לא תוכים להתייצב לשום דיון, והם פשוט נבלעים בפנים.
ואחר... לא, הדרכון שלו אצלם, הוא לא יכול אפילו לחזור לישראל, זה מקרה מאוד מצער. כמובן, הוא לא יכול לקדם גם את הדבר הזה בשום דרך, זאת אומרת, גם אם לא יצויר חלילה שההורים שלו ילכו לעולמם, הוא לא יכול לחזור לארץ להלוויה. זאת אומרת, אין עם מי לדבר בכלל. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
בהמשך אנחנו נדבר באמת על הרעיון הזה של זכויות אזרח בנבדל מזכויות אדם. אבל אם אנחנו ממשיכים בתוך המורשת הליברלית, הליברל בתארתו יגיד, אין לנו בעיה לספוג אנשים בתוך המדינה. כמובן, יש כאן צרכים, ויש תשתיות, ויש צריך לעשות זה בקצב מסוים, אבל עקרונית, אתם זוכרים שטראמפ אמר, ניסה לפסול קטגורית אנשים מכמה מדינות מוסלמיות. אז ישר, סקלו לה בתור גזען. זה לא לגיטימי היום במערב להגיד, איסלאם ואנחנו, יש בעיה. זה לא לגמרי עובד.
דרך אגב, זה לא גזענות, זו תרבותנות. זאת אומרת, אכפת לו מזה שהם נכנסים, לא בגלל שהם קצת יותר קהים, הרי יש אנשים הרבה יותר קהים בארצות הברית, שבאו מאפריקה, שמדרום לסהרה. אבל אכפת לו מהם בגלל שהם פשוט לא יכולים ולא רוצים להתבולל בארצות הברית, וארצות הברית בסוף היא מדינה נוצרית. גם יהודים יכולים לחיות שם, אבל תוך כמה דורות גם הם יתבוללו לנצרות. כל טוב.
בעיקר מה שהבעיה עם הגירה גדולה מוסלמית, זה שהם לא מכירים במדינה שהיא מעל השריעה, ואז נוצרת למדינה בתוך מדינה, אנחנו רואים את הכיסים האלה, גם באנגליה, גם בצרפת. יש בעיות, אבל טראמפ בסופו של דבר היה צריך להגיד, לא, אני לא מדבר על כל המדינות המוסלמיות, רק מדינות שיש להם קשר לטרור, וזה, אז ככה הוא יצא מזה. זאת אומרת, אם אתה לא אומר, בדיוק כמו אהרון ברק, אם אתה יכול למנוע מבן אדם להיכנס, או אתה יכול למנוע חופש, רק אם יש לך סכנה ברורה ומיידית. אם לא, אז זכויות האדם הן קודמות.
חבל שהוא נהיה עוד נשיא ארצות הברית, הוא יכל להיות במחלקת הבגצים.
לא, זה היה הצד שהגן, מי שהגן על הצד שלו, האנשים המשפטיים שלו אמרו לו שזה הצד שהוא צריך לנקוט. הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד אמירה גורפת של יש לנו בעיה עם מדינות מוסלמיות, הגירה גדולה ממדינות מוסלמיות. אז הליברלים שמים את זכויות האדם בפרונט, ויותר מזה, המדינה לא אמורה להגיד לבן אדם מהם היעדים הערכיים, והיחיד יקבע את דרכו. הסיסמה המוכרת, חייב ותן לחיות, זה, אפשר להגיד, זה המשפט היחיד המוסרי שליברלים יכולים להגיד. אתה תעשה מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא פוגע באף אחד אחר, ואתה נותן לאחרים לממש את החופש שלהם. זה סל הערכים הליברלי מתחיל ונגמר שם. חופש זה טוב, מה שאתה עושה כדי למנוע חופש של אחרים, זה רע. אז, וכמו שאמר לנו ברלין, המשפט הזה של חופש זה טוב, זה חופש במובנו השלילי. כלומר, אתה לא עומד כאן שום אמירה חיובית, מה לקדם, אתה רק אומר מה לא לעשות. זה המטען היחידי של ליברלים מתאינים את רשות הרבים הציבורית שלנו. וכמובן, גולת הכותרת של העשייה הליברלית זה הפרדת המדינה. בגלל שכל הכנסה של אלמנטים דתיים היא הכנסה של גורם שאומר יש סט ערכים שאנחנו רוצים לקשור את עצמנו עליהם. ויש איזו היסטוריה מסוימת, ליברלים רואים כל התערבות של דת המדינה בתור כפייה, והקיצונים שבהם לא רוצים שום הזדהות של זהות של המדינה עם איזושהי דת, קיצונים שבהם מנהלים מאבק כדי שבבתי העלמין הצבאיים יפרקו, לא יעשו יותר, יפרקו מצבות, סמלים של מגן דוד או של צלב, כי המדינה צריכה להיות ניטרלית לחלוטין, או למשל להוציא איזה פסל של משה רבנו עם לוחות הברית מהיכל של בית משפט, בגלל שזה סממן דתי, להוציא את התפילות מבתי הספר הציבוריים.
לא יותר פשוט לפוצץ פצצת אטום ברחבי ארצות הברית וככה לגמור את הסיפור? זה נראה לי קצת יותר קל להרוס את כל התרבות במקום להרוס את מה שמחזיק את כל התרבות.
זה ליברלים שהולכים עד הסוף, ואנחנו נדבר עוד מעט על, יש הרבה חששות מהם, אבל אם הולכים עד הסוף, הם רוצים רשות רבים נקייה וניטרלית, חפה מערכים. בגלל שכל ערך קשור לאיזשהו קבוצה מסוימת שמקדמת אותו, וקשור לאיזשהו אלמנט תרבותי ודתי שמקדם אותו, והם אומרים, אתה תהיה דתי או תרבותי או משה רבנו או מה שאתה רוצה, אפילו במובן הכי אוניברסלי שלא תרצח, אתה תעשה כל סממן כזה רק בחברה האזרחית ולא תחת דגל המדינה. המדינה צריכה להיות ניטרלית לחלוטין בשאלות האלה, וכמו שאנחנו יכולים להבין, הלאומיות מסתכלת על המדינה ומצפה מהמדינה דברים אחרים לגמרי. בגלל שהלאומיות קודם כל רואה מדינה בשירות קולקטיב. יש קולקטיב מסוים שאותו אנחנו מנסים לשרת, וזה לא משנה אם הקולקטיב הזה, לצורך העניין, הוא קולקטיב אזרחי, מובחן, או שהוא קולקטיב, בטח אם הוא קולקטיב אתני תרבותי מובחן. זה בטח עוד יותר חזק.
כן, נגיד, we, the people of the United States, אנחנו העם, שייסד בעצם את ארצות הברית, ככה נפתחת הכרזת העצמאות האמריקאית, העם קודם למדינה, העם קודם לישות הפוליטית. או זה האתוס הלאומי האמריקאי, ובישראל, אז גם הכרזת העצמאות שלנו נפתחת קצת בהשראת הכרזת העצמאות האמריקאית, יש לומר, יש פה איזו העתקה, בארץ ישראל קם העם היהודי. כלומר, העם קודם לישות המדינית, או קודם לשלטון, ובעם ישראל זה בכלל היה משהו כמו 300 שנים, בלי מלך, בלי שלטון יציב, של אנרכיה בתקופת שופטים, בתקופת יהושע, שהוא רק היה מין שליח לצורך כיבוש הארץ, אבל הוא לא היה שליט ממונה, וגם אם כן, גם אם תרצו לפרש שכן, עדיין בתקופת שופטים ברור שהייתה אנרכיה, וכל שבט חי לעצמו, וכל משפחה חי לעצמה, בקיום לאומי, ורגשי ודתי שהוא קדם למלוכה ולקיום המדינתי, נקרא לזה, המוסדות המוסדרים.
אז בוודאי שתפיסה של לאומיות אתנית תרבותית רואה את המדינה בתור המקום האמצעי שבו הקולקטיב יוכל לממש את החירות שלו. אז והחירות הזאת גם, החירות הזאת היא לא רק שלילית, היא לא רק חירות במובן הזה של אחרים לא ישלטו עלינו, אימפריה אחרת לא תשלוט עלינו, הבריטים לא ינהלו אותנו, הם לא יקבעו לנו איזה יהודי יוכל לעלות לארץ ואיזה לא ומתי. זה לא רק חירות שלילית, הלאומיות תופסת את החירות שלה ואת הציפיות שלה ממדינה, בתור גם חירות חיובית, כלומר חירות לממש איזה שהם סט ערכים, סדר יום לאומי. ללאום יש ערכים והיסטוריה ותרבות שהמדינה רוצה לבטא, ובמוסדות שלה, בתקסים שלה, בסמלים שלה, ולכן זו הסתכלות אחרת על מדינה. הלאומיות בעצם לא רוצה לצמצם את המרחב הפוליטי, להפך, הלאומיות כל כולה מתרחשת בעיקר במרחב הפוליטי, זאת אומרת, גם אם הלאום קדם למדינה, הוא רוצה מדינה, כי רק באמצעות מדינה הלאום יוכל לממש את עצמו.
אבל קראת זה ממד פוליטי, זאת אומרת, כשאני הולך באיזשהו פארק בישראל, ומדליק מנגל, ביום העצמאות, אין פה ממד פוליטי, יש פה ממד של חגיגת העצמאות של המדינה, או יום חג לעם, שבא לידי ביטוי בעצמאות ושאין שלטון זרים ששולט עלינו. זאת אומרת, אפשר לחגוג את יום העצמאות הן ברובד האזרחי הפשוט של התארגנות של כל משפחה, להזמין את החברים ולחגוג יחד, בלי שום ממד פוליטי. וגם בתוך החגיגה הזאת אפשר או לחגוג את הקמת המדינה, או לחגוג את זה שעול מלכות זרים שר מעלינו, ואנחנו בעצם חופשיים, לא במובן של אנחנו ריבוניים, אלא במובן שפשוט אין מישהו ששולט עלינו, שזה חגיגה כשלעצמה, שלא מערבת את המדינה, אלא אומרת פשוט, אנחנו כרגע לא נשלטים על ידי אף עם אחר, או אף אישות זרה אחרת.
במקרה של חגיגת העצמאות, אתה צודק, אבל במקרה של למשל להחליט שעברית היא השפה הרשמית של המדינה, או ששבת היא יום השבתון הרשמי של המדינה, והמוסדות סגורים, דיברת על הפארק שאפשר לבוא לשם לעשות מנגל, אז אני גר
גינה פרטית, אוקיי.
כן, אז ביוקנעם, תדע לך, איפה שאני גר, יש פארק ציבורי שכתוב בו לא להדליק אש ביום השבת. וזה יכול לקרות רק במדינה היהודית. וזה הציפיות של הרבה ציונים, אבל זה לא נכון לסיפור היהודי. היהדות, הלאומיות היהודית היא מקרה פרטי של תופעת הלאומיות. ואותו דבר, גם יוונים ובולגרים ורומנים ופולנים, הם רוצים מדינה שתשקף את הערכים שלהם, את ההיסטוריה שלהם. זה נכון להשקעת משאבים, אם אתה רוצה להקים בית התפוצות או אוניברסיטה עברית. נכון, כסף פרטי יכול להקים את המקומות האלה. אבל אנשים...
זה כסף פרטי, הקים את המקומות האלה.
לא, אוניברסיטה העברית זה מכספי ההסתדרות הציונית.
שלא גבתה מיסים, היא קדמה למדינה.
לא, זה מהשקל הציוני.
כן, כן, שקדמה למדינה. אנשים שילמו באופן וולנטרי.
נכון, אבל אני אומר, לאומיות רואה בהקמת מוסדות שמשקפים את ה... ספציפית על האוניברסיטה העברית, זה המקום הראשון שבה למדו מדעי היהדות. כן, זה, הרעיון היה שבשביל מה אנחנו מקימים מדינה לא רק כדי להינצל מפוגרומים, אלא גם לבטא את תחומי העניין שלנו, את הרצון שלנו להתעסק לפתח את התרבות שלנו.
מזכיר לי את האמירה של מירי רגב, מה שווה שידור ציבורי אם אנחנו לא שולטים בו?
אז האמירה הזאת היא אמירה שאם היא באה ממקום מפלגתי, זה באמת... חמור מאוד, וכמו שאתה כבר דיברת על זה בהקשרים אחרים, ראיתי, קשה מאוד לאזן ששידור ציבורי או בכלל מוסדות ציבוריים הם יאזנו איזה איזון קדוש לא מפלגתי ולא סקטוריאלי. אבל בכל זאת...
בפרק על ברדוגו, מי שתוהה לעצמו.
בכל זאת, אנשים לאומיים רוצים מדינה, רוצים מרחב פוליטי שבו הלאומיות תבוא לידי ביטוי, והמרחב הזה יבטא קולקטיב. המדינה היא קודם כל קמה כדי לקדם את הצרכים ואת הערכים של ציבור מובחן. ולכן אין כאן תפיסה אוניברסלית, הלאומיות תמיד היא פרטיקולרית. תמיד היא מדברת על, לא אכפת לי מה שפולנים עושים לעצמם, או מה שאוקראינים עושים לעצמם. מה שישראלים רוצים, זה מה שהכי טוב למדינת ישראל. ובמובן הזה הם שונים מההסתכלות האוניברסלית וזכויות אדם. לא, כל מה שטוב למדינת היהודים. וזה נכון, כל לאום ככה מסתכל, אנשים לאומיים ככה רואים את הדברים. הם מסתכלים גם על מולדת, על מדינה בתור משהו שהוא הרבה יותר עמוק מבחינתם רגשית ומחויבות. הבן אדם לא מרגיש כלפי מדינה מה שהוא מרגיש כלפי העירייה שלו או ועד הבית שלו. היחס שאנשים לאומיים מרגישים כלפי, אם דיברת על יום העצמאות, אני יכול לדבר, רק להגיד על עצמי, על הטקסים בהר הרצל, המעבר מזיכרון לעצמאות, עם כל הציניות שלנו ועם כל הרצון שלנו להתחמק מנאיביות, והאיזה כמה שאנחנו יודעים שהטקסים הם מניפולטיביים, והם בדיוק משחקים לך לרגש, אבל זה עובד. למה זה עובד? זה עובד בגלל שאנחנו כולנו מרגישים כלפי מדינה, אחרת ממה שאנחנו מרגישים כלפי עירייה. וזה נכון גם מבחינת המוכנות שלנו להתגייס, כדי שהפרויקט הזה יצליח, הפרויקט הלאומי. המשפט שליברלים אוהבים לסנוע, של אל תחשוב מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, תחשוב מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. המשפט הזה, אנשים לאומיים רואים אותו בתור דבר מובן לאליו. זה ברור שאני אהיה שם בשביל המדינה שלי, כשהיא תצטרך אותי, בגלל שאני לא הסיפור המרכזי, והמדינה היא לא רק וסת אינטרסים, היא המולדת.
אולי אל תשאל מה אתה יכול לעשות, אולי אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות עבורך, שאל מה אתה יכול לעשות עבור החברה. לא דווקא עבור המדינה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש שוני מאוד גדול בין החברה לבין המדינה, אני אתן סתם דוגמה. האם יש בעיה במדינת ישראל של רצח נשים? עכשיו, כמובן, כמו שיש בעיה של תאונות דרכים, כמו שיש בעיה של השמנת יתר, כן, יש בעיה כזאת, זאת אומרת, יש אנשים שהם שמנים, או יש בעיה שיש תאונות דרכים, אבל אם יש בעיה של רצח נשים, זאת אומרת, איך תגדיר מהו רצח נשים נסבל? אז בהנחה ואפשר להגדיר את זה, אז יש לנו בעיה הרבה יותר חריפה במגזר הערבי של רצח נשים, הוא גם בעל סרק התרבותי, מאשר בחברה היהודית. ואז אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת שוב, האם יש בעיה במדינת ישראל של רצח נשים, אז התשובה הדבר שצריכה להיות, יש שתי אוכלוסיות מאוד מובחנות במדינת ישראל, ובאוכלוסייה הערבית, דבר ראשון, יש בעיה של רצח נשים, ובחברה היהודית יש בעיה הרבה יותר קטנה של רצח נשים. שוב, אני לא נכנס כאן למספרים, ואני לא נכנס כאן למהו רצח נשים שיוגדר כבעיה, ומהו רצח נשים שיוגדר לא כבעיה. כי גם אישה אחת שנרצחת פעם בעשר שנים על ידי בן זוגה, אפשר להגדיר את זה כבעיה, ואפשר להחליט שמתמודדים עם זה. כמובן שאם זה יהיה פעם בעשר שנים, יהיה בזה, נקרא לזה, מינה פרופגנדה, כי אתה משתמש באיזושהי תופעה של שולית שבשולית, של פעם בעשר שנים רצח של אישה אחת, בשביל לעשות יום לכבוד זה וכל מיני דברים כאלה, מה שאתה לא משתמש עבור בעיות הרבה יותר חריפות שקורות מדי יום או מדי חודש, אבל שוב, אלה לא הנתונים, אני רק ממציא אותם עכשיו, ובשביל הדיון, החברה הישראלית מורכבת משתי חברות די נבדלות, שגם לא מתערבבות ביניהם, לא מתחתנות ביניהם יותר מדי, ולכן, אם אתה שואל אותי, אל תשאל מה אתה יכול לעשות עבור המדינה, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות עבורך, שאל מה אתה יכול לעשות עבור המדינה, אז אני הייתי מאוד מתחבר לאמירה שאומרת, שאל מה אתה יכול לעשות עבור החברה היהודית, כי לחברה היהודית אני מרגיש חיבור מאוד חזק, ולחברה הערבית אני מרגיש חיבור הרבה יותר חלש, במיוחד לאותם גורמים שרוצים לראות בחורבן החברה היהודית, שרוצים לראות במדינת ישראל כמדינה שלא מצליחה, או כאלה שמזדהים עם האויב. אז אם שואלים את השאלה הזאת שוב, במדינת ישראל שיש בה באמת שסע מאוד חריף בין יהודים לערבים, צריך לשאול אותה בהקשר הזה ולדייק. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אתה נוגע כאן בנקודה, אני לא ארחיב עליה, אבל מנקודת מבט לאומית, אז כל הסוגיה הזאת של מיעוטים לאומיים היא בעיה, ו... במיוחד אם המיעוטים האלה הם לא מזדהים ולא רוצים לראות את עצמם חלק מלאום יותר גדול. אם דיברת על הבעיה של ערבים או של בדואים, ופעם אולי פחות היום גם חרדים, זה שהם לא מזדהים עם המדינה, בגלל שהמדינה הייתה פרויקט לאומי, ושלושת הקבוצות האלה הם לא זיהו את עצמם עם הפרויקט הלאומי הזה. וזה לכן היו בעיות לגייס אותם לטובת משהו שהוא גדול מאשר השבטיות שלהם. אז כן, בן אדם לאומי רוצה לראות את המדינה בתור מולדת, הוא מזהה, המדינה היא מרכיב עמוק גם בזהות שלו ונותנת לו משמעות. אני לא, יש לזה כל כך הרבה דוגמאות, אבל אפשר לראות איך בצהל לוקחים אנשים שהם מגיעים באמת
עם ריח של אקליפטוס?
ממש, ירוקים לגמרי, ומגיעים מהעיר ומהמושב ובכל מקום, ועומדים שם בהשבעה מול הכותל, ונשבעים על התנך או משהו כזה, והעיניים של כולם דומות. או שאנשים מחתימים אנשים לעוד כמה שנים בקבע, אחרי איזה מסע של עדים במדים, ואנשים עומדים בתור וחותמים, וזה לא רק עניין סנטימנטלי, זה יותר עמוק מזה, בגלל שאנשים מצליחים לזהות את עצמם עם סיפור גדול מהם, והם רואים קשר בינם לבין המדינה, והמוכנות שלהם להתגייס ולתרום, היא קשורה לזה שהם לא רואים במדינה רק איזושהי חברת שירותים גדולה. היא חלק מסיפור. וזה מזכיר מאוד משפט שההוגה הקהילתני, השמרן, אלסיידר מקינטייר, אמר, ואני מאוד מאוד אוהב את המשפט הזה, שהוא פיקפק ביכולת של הפרט להיות סוכן אוטונומי מוסרי. הוא אמר, לפני שעדה מהו המעשה הראוי, אני חייב לענות על השאלה באיזה סיפור אני משתתף. ומבחינה הזאת, אנשים לאומיים יכולים לתת לבן אדם, מציעים לבן אדם, תראה, המדינה זה סיפור, זה חלק מהסיפור שלך, וזה חלק מהזהות שלך, וזה נותן לך משמעות. וגם אם יש קשיים למדינה, אתה דיברת על, אני יכול להתגייס לחברה, אבל זה גם לא בדיוק נכון. זאת אומרת, למה שאנשים מתל אביב יתגייסו לסדרות, ולמה שאנשים מיוקנעם יעזרו לקריית שמונה, זה קשור לתחושה הזאת שאנחנו בפרויקט לאומי משותף, ואם שאנחנו לא נעזור אחד לשני, אנחנו נקרוס.
ככל שאנחנו בעצם נותנים למדינה גם יותר תפקידים, כפי שדיברנו בשיחה הקודמת, ככל שמדינה יותר נותנת שירותים ושירותים מגוונים, היא מביאה לשסע חברתי, כי אני ואתה מסכימים על דברים מאוד מסוימים, אבל על התקציב שלי ושלך הפרטי אנחנו לא נסכים, ואם נהנה אותו יחד, אז אנחנו נגרום לשסע מאוד רחב, וככל שמדינה בעצם קולטת לתוכה עוד ועוד ועוד מיעוטים שלא רואים את עצמם כחלק מהמדינה, סתם נגיד עכשיו יש את הלחימה באוקראינה, ומדברים על אותם ישראלים במרכאות כפולות, הם כן מחזיקים בתעודות זהות כחולות, שאחרי שהם עשו עלייה, ירדו חזרה לאוקראינה, ועכשיו הם רוצים לחזור. זאת אומרת, האנשים האלה, ככלל, שוב אני מכליל, ואני יודע שזה אקט מסוכן כיום, לא רואים את עצמם כחלק מהחברה הישראלית, באופן שוטף. הם אולי רואים את זה כמקום נחמד לברוח אליו, כשיש אצלם מלחמה, אבל מדובר באיזשהו אופורטוניזם, אני לא יודע אם אותם אנשים עוד 10, 20, 30 שנה, אם ילדיהם ייקלטו באופן מלא, או שהם ממשיכו להיות תת תרבות של העולים הרוסים, שהם ממשיכים ללכת למעדניה גם עוד 50, 60 שנה, ולא נקלטים פה ואוכלים סחוג ומתחתנים עם שאר השבטים. אבל אני מאוד חושש מלהעלות כאן גם לא יהודים לארץ, מה שנקרא סעיף הנכד, וגם אנשים שבאופן כללי מצביעים ברגליים בזמן שגרה, לא בזמן מלחמה, שהם לא רואים את עצמם כחלק מהחברה הישראלית. וככל שמדינה בעצם מתגייסת לטובת עוד ועוד ועוד אינדיבידואלים שהם כרגע בסכנה, המדינה הופכת להיות ממוקד הזדהות למוקד רתיעה. כי אתה אומר, יש פה איזה virtual signaling של איזה אליטה נבחרת או לא נבחרת, תלוי, או של איזה רוב רגעי לכל היותר, שגורם לזה שבזה שמשתמשים במדינה כאיזה כלי מוסרי, בשביל הצדקנות המוסרית של עצמם, אז הם גורמים לי להזדהות יותר עם החברה היהודית, ופחות עם מדינת ישראל.
אז זה באמת נושא לשיחה שאתה בטח מדבר עליו עם משה ברנט, על מה זה בדיוק הפרויקט של מדינת לאום, מהו גבולות הלאום, אבל אני חושב שאתה תסכים איתי, שהציפייה הזאת, שהמדינה תהיה שם, בשביל בניה שנקלעו לצרה, עצם הציפייה הזאת נשענת על ראייה, על ראייה שהיא לא ראייה ליברלית, היא ראייה אחרת. יש שם משוקעים כאן איזשהם רגשות ואיזשהו סנטימנט של מחויבות. אני אהיה שם בשבילך, ולפעמים אני בן יותר טוב לאומה, ולפעמים פחות טוב לאומה, ואת תהיה שם בשבילי. לא משנה איך התנהגתי. אז כל השפה הזאת היא שפה לאומית.
נכון, כי בסוף הלאום הוא איזה מין הרחבה של המושג משפחה. אני אומר באמת, זאת בושה שעוד לא עשינו שיחה לאומיות, לא הכוונה אני ואתה, אלא אנחנו בעל המשמעות, וזה אחד המושגים שאני חושב שמלווים אותי ביום יום, לא רק במובן האקדמי תיאורטי, אלא גם במובן של תחושת שייכות, וככה, אני מאוד רוצה לראיין את דוקטור יורם חזוני, שכתב את ספרו הנפלא, The Virtue of Nationalism, אז מי שיש לו קשר אליו, אני אשמח אם יפנה אליו וישכנע אותו להתראיין, כי אין לו שום רעיון בעברית, whatsoever.
לאומיות רואה גם אז את הקשר הזה של, עם המדינה, בתור דבר שהוא יש בו יותר עומק ומשמעות וזהות ומחויבות. אם נשתמש בביטוי של אדמונד ברק, היישום שלו לרעיון הזה של אמנה חברתית, שהוא אמר שכן, אם המדינה היא חוזה, היא אמנה, אז היא בטח לא חוזה כמו חוזה לטבק או קפה. המדינה, אם היא ברית, אז היא לא ברית בין, רק בין האנשים שכרגע נמצאים פה איתנו, אלא היא ברית בין החי, בין המת, והעתיד עוד להיוולד. זה משפט שאני חושב שהוא מאוד
משפט אדיר.
כן, מאוד מתחבר לתפיסה של המדינה, המדינה כפרויקט של חברה שעושה כברת דרך ביחד כבר הרבה הרבה זמן. אז זאת תפיסה לאומית. אגב, הרבה מהשמרנות של ברק היא שמרנות שנטועה במסורת הלאומית הבריטית. זה משהו מאוד מאוד חזק. זאת אומרת שהוא עונה לעצמו לשאלה, למה המוסדות הם לגיטימיים? כי הם המוסדות שלנו. כי זאת הגאווה שלנו. וזה, קשה להגזים בחשיבות שיש בלגיטימיות של מוסדות ושל חוקים, של נורמות בכלל, במובן הזה של מסורת לאומית. ושל התחושה הזאת שזה שלנו. זה מגייס אנשים, זה ממשמע אנשים, זה מכפיף אנשים למשהו שהוא יותר גדול מהם, זה מעניק זהות, זה כל הדברים האלה. אז כן, לאומיות מצפה ממדינה להיות משהו אחר מאשר אנשים ליברליים מצפים. ובסופו של יום, גם הנושא הזה של המקום של הדת. חייבים להתייחס גם לזה. אם המשנה הליברלית רוצה בקצה הפרדה דת ממדינה, לא הפרדת התרבות הדתית מהמדינה, אלא הפרדת המוסדות הדתיים מהמדינה, לאנשים לאומיים הרבה פחות מפריע, במיוחד אם יש קשר היסטורי בין הלאומיות לבין הדת. והרבה פעמים זה המצב. אז בפולין וברוסיה ובהונגריה ובישראל, הרבה אנשים לאומיים מסתכלים על ההיסטוריה היהודית, ורואים איך הדת והמסורת מילות תפקיד מרכזי בעיצוב של הלאומיות, בעיצוב של הנורמות, בעיצוב של התקוות, בעיצוב של הסמלים והתקסים, ורוצים לשלב את זה. באיזה אופן זה ישולב? אוקיי, זה פתוח לדיון. אבל אני רק אזכיר שאנשים חילוניים למהדרין עמדו מאחורי המיזם הזה שקוראים לו המשפט העברי בראשית ימיה של הציונות, בגלל שהם רצו שהמורשת המשפטית של התלמוד ושל השוטים תבוא לידי ביטוי במדינה העברית. יש רק מדינה אחת שהמסורות האלה המשפטיות יכולות לבוא לידי ביטוי, וזה במדינה העברית. אז הם לא פחדו מהדתה, הם הכניסו את התנך, הם רצו להכניס את התלמוד. אנשים לאומיים, שוב, תלוי איזה גרסה של לאומיות, אבל הרבה פחות מפחדים מדת שמוכנסת לתוך המרחב הפוליטי והחוקי, החוקתי. לא רק, כמו שאתה ציינת, לא רק במרחב האזרחי, התרבותי. הם רוצים לראות יותר מזה. מבחינתם, המדינה צריכה לשקף את הערכים הלאומיים, ויש גם מקום לדת בתוך סל הערכים הלאומיים.
כן, האמת היא, חבל שהם לא הצליחו, כל אותם חסידי משפט עברי. האמת היא, הם לא הצליחו, אם כבר אנחנו פתחנו את הנושא קצת, משני טעמים, כי המשפט העברי לא עבר חלק מתהליכים של, נקרא לזה ניסוי ותהיה לאורך מאות שנים. במיוחד המשפט הפלילי פשוט לא היה בשימוש, והשתמשו במשפט הפלילי כדי להרשיע מישהו שהיה כחלק מאיזושהי קהילה בימי הביניים, כשאז הייתה זה אוטונומיה לקהילות היהודיות, לא כחלק מהדין, כלומר, מכיוון ופשטה ויש לנו ראיות, אתה עכשיו מועמד לדין על סמך חוקים כאלה ואחרים, אלא על סמך דין המלך. והמלך יכול לעשות כל מה שצריך וכל מה שבעצם כדאי בשביל לשמור על הסדר, ובעצם המשפט העברי כמשפט לא הופעל, הופעל מין מערכת שאומרת למלך או לשלטון מותר לעשות כל דבר, ולכן שיקול דעתו הוא קובע, זה אפשר להגיד אפילו אנטי שלטון החוק, כי המערכת החוקית לא יכולה להסמיך מישהו להרוג או לפגוע באדם כזה או אחר רק כדי לשמור על הסדר. זה צריך להיות גם מגובה בחוקים, ועקרון שלטון החוק עליו דיברנו בהרחבה. וגם מצד שני, החברה הישראלית כמובן, ככל שהתנתקה מהתנך ומהמסורת של התורה שבעל פה, עד כדי כך שהיום בבית הספר חילונים לא לומדים בכלל תושבה, זה גורם לזה שבעצם אין את אותה קבוצה בעם שרוצה לקדם את הכנסת המשפט העברי לתוך משפט המדינה שלנו, ולו כמקור השראה רחוק, ולו כדיזרטציות ארוכות שהן חלק מפסקי דין. אז למה בעצם אנחנו צריכים את הרפובליקניזם דווקא עכשיו כפתרון? נראה שאתה מאוד להוט לבוא וליישם את זה דווקא עכשיו, לאור מגמות שבטח אתה מזהה.
אז כן, בגלל שלאומיות וליברליות בעצם יכולים להוציא אחד את השני, הם גם כל הזמן מפחדים אחד מהשני. וזה נראה שאנחנו במסלול של הקצנה. אם הלאומיות של המאה ה-19 התגלגלה לקיצוניות, מלאומיות ללאומנות, לגזענות, מלאומיות הייתה דרך קצרה גם לדמוקרטיה טוטליטרית ולפשיזם, לאומיות התגלגלה לדרך מיליטריזם, לאימפריאליזם, ולאומיות, ככה, היום גם רואים אותה, לא רק בחצי הראשון של המאה ה-20, אז לאומיות התגלגלה למלחמות עולם ולדברים נוראים, גם היום לפעמים יכולים להיות מטעמים לאומיים, לתקוע הרבה תהליכים טובים, של למשל סחר חופשי גלובלי הוא הרבה פעמים נתקע בזכות הגנה של מכסים על יבוא כדי להגן על תוצרת מקומי ומה שמנפנפים בדגל זה תוצרת כחול לבן ורואים את זה שטראמפ הרים מכסים על סין וכל מיני יש כל מיני דברים שלאומיות יכולה לתקוע, אז לאומיות יכולה לשבש הרבה מהסגסוג שאנחנו, שהגלובליזם מוביל אותנו, ובגלל זה ליברלים מפחדים מלאומיות, ולאומיות בעבר גם מביאה אסונות נוראים, נוראים, ותמיד אתם שומעים אצל ליברלים, הם מסתכלים על אנשים לאומיים, והם ישר מזהים שם את הפשיסט, הם ישר מזהים את את הגזען, הם ישר מזהים את כל בן אדם לאומי שמדבר על הצורך לחוז בכוח, לחוז בנשק, להגיב, אז ישר רואים שם את המיליטריזם, את הכיבוש, וזה נכון לא רק אלינו, זה נכון גם באירופה, זה נכון וזה נכון גם באמריקה. לליברלים יש חשש מלאומיות, ויש יש מה לענות להם שהחשש הזה הוא מוצדק. נכון, מלאומיות אפשר להגיע למקומות רעים מאוד. אבל מה שאנחנו רואים ב-50 שנה האחרונות בעיקר, זה בעיקר את הצד השני. אנשים לאומיים רואים איך מהליברליות, אנחנו רואים התפרקות חברתית בגלל ההקצנה של האינדיבידואליזם. אנחנו רואים גם מהליברליות הגענו לפלורליזם קיצוני שעכשיו מעלה על נס את הרב תרבותיות, את השבטיות, שזה מאיים על הלאומיות. מתוך הליברליזם, בגלל שהוא רוצה גם לדלל את הקשר בין המדינה לבין ערכים מסוימים שצריך לקדם, והחייבת על לחיות, יש גם נכנס אולי בצורה אולי לא אגון להדביק את זה לליברליזם, אבל הוא כמעט פועל יוצא של ליברליזם, איזשהו רלטיביזם מוסרי. ומכאן קצרה הדרך לניהיליזם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. דרך אגב, הרבה פעמים ליברליזם בצורתו אולי מובנת שלא כהלכה, מתחבר מאוד טוב עם פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, אין ערכים, אין כלום, מכיוון ואין ערכים שמשותפים לנו, מכיוון ואין שום אמת, או שניתנת להתאפס על ידי חושים, או שבכלל אין אמת, שזה גישה פוסט-מודרנית יותר קיצונית, אז אולי עדיף שכל אחד ייתן לאחר לחיות כרצונו. זאת כמובן לא הצדקה המרכזית לליברליזם. הליברליזם יכול להיות הומני, הוא יכול להיות מבוסס על מסורות תנכיות, הוא יכול להיות מבוסס על אמונה מאוד גדולה, יכול להיות אפילו ליברליזם חרדי, כפי שעשינו פרק עם עורך הדין הרב יהושע פפר.
כן, על שאנשים מסתכלים ברשות הרבים, ורואים שם אנשים מאורטלים, וכל מיני הפקרות, וזה נורמות של... לא ראינו אותם בדורות קדמים, שאנשים היו יותר מרוסנים ויותר עם איזושהי משמעת עצמית, בתוך אווירה ליברלית, זה הרבה יותר מאשר רק המדינה ליברלית, החברה נעשית יותר ויותר ליברלית, ואתה לא מאיר לבן אדם, כי מה זה קשור? אל תתערב בענייניו של האחר, אל תשפוט את ההתנהגות של האחר וכולי, ובקצה אפשר לראות גם את הסכנות של ליברליזם מוקצן, שכמו שאמרנו, מעדיף את זכויות האדם על פני האינטרסים המדינתיים ואפילו הביטחוניים. ככה אנחנו יכולים לראות את זה בנושא הזה של הגלובליזם והמסתננים והייחוד משפחות וה...
לא רוצים למלחמה, החייל הוא הבן של כולנו ואנחנו לא רוצים שיפגע.
בטח לא, תשומת לב לאזרחי האויב, נתיני האויב שחס ושלום שלא ייפגעו וכל הדברים האלה. אז גם ליברליזם שבעצם מעדיף את האוניברסליות על פני הלאומיות, הניידים על פני הנייחים, כמו שדוקטור טאוב קורא לזה. אנחנו רואים גם את התופעות האלה, אז מלאומיות אפשר להגיע להקצנה, וליברלים באמת מפחדים מזה. ולכן הם גם בעצמם מקצינים, ואז האנשים לאומיים אומרים, הליברלים, אתם הורסים לנו את המדינה. ומה עושים כדי לאחד בין שני הניצים האלה?
זה כמו תוכנית בישול, במקרה הכינות המראש פתרון.
מה שאני רוצה להציע... זה באמת לחזור לחשיבה שיש בה גם אלמנטים קולקטיביים וגם אלמנטים אינדיבידואליסטיים. יש בה גם איזשהו איזון בין חירות חיובית לחירות שלילית. יש בה גם הדגשה אוניברסלית וגם הדגשה פרטיקולרית. כי אם תחשבו על זה, כל מה שדיברנו עליו, יש את כל היסודות האלה. יש גם יסודות שנקרא להם במרכאות ליברליים במשנה הרפובליקנית, יסודות כמו הבטחת חירות האזרח בפני שרירות שלטונית, שלטון החוק, וחירויות אזרחיות, האפשרות למוביליות אישית בתוך המבנה המשטרי. כל הדברים האלה, גם צדדים של מה יעשה טוב למדינה, קפיטליזם, בגלל שאני רוצה לשאול את עצמי מהו עושר העמים ומה יעשה טוב לקולקטיב, אז בסופו של דבר אני מרבה הרבה הרבה חופש פרט. גם תיחום הדת בידי המדינה, כן, למשנה הרפובליקנית, אין לה בעיה שיהיה איזשהו שילוב של דת, אבל המדינה היא זאת שתקבע מה המקום של הדת. המדינה זה מוסדות נבחרים. אז תחשבו על בן גוריון שאומר, אוקיי, אני מרשה שהשבת יהיה יום המנוחה הרשמי וכל זה, אבל זה לא בגלל שהרבנות קבעה, זה בגלל שהמוסדות הנבחרים החליטו. אז ויש רבנים ציבור, יש רבנים ראשיים ויש זה, אבל המדינה היא זאת שהחליטה מה היקף הסמכויות שלהם. הם לא יכולים לעשות כל דבר, והם יעשו, הם עובדים כפקידים בשירות המדינתי. אז יש בעצם הגבלה של הדת, יש הגבלה של השלטון, יש הגבלה של הציבור מלדרוס את הפרט, יש הרבה אלמנטים שהם מאוד שמים את הדגש על האזרח והחירויות שלו והסגסוג שלו. זה מצד אחד. מצד שני, ברפובליקניות, כמו שדיברנו על זה בפעם הקודמת, יש את הדגש של הרספבליקה, הציבור, הגוף הזה של כל האזרחים, וזה מתחבר ללאומיות. אנחנו מחפשים את טובת הציבור, אנחנו חושבים כציבור ביחד איך אנחנו פועלים, ומה מסכן אותנו, ומה מאיים עלינו, ומה יעשה לנו טוב ביחד. עם זה שאנחנו שומעים דרך המוסדות הנבחרים, אינטרסים שונים וזרמים שונים. אנחנו גם יותר מאוזנים, בגלל שאנחנו שמים את הקולקטיב לפני הפרט, כן, אנחנו מצפים מהמדינה לחוקק ולחנך, אנחנו מצפים מהמדינה לטפח אזרחות טובה, זה לא יקרה רק בגלל החברה, זה לא יקרה רק בגלל משפחות, זה יקרה, כן, אנחנו גם מצפים מהמדינה, למשל, אנחנו רוצים שיהיה מקום חנייה לנכים, ושאני אוכל להגיד לילד שלי, אי אפשר לחנות כאן, בגלל שזה מקום לנכים, ואנחנו לא חונים במקום של נכים, כן, או השלטים האלה שאנחנו זוכים, שהיינו ילדים, על והדרת פני זקן באוטובוסים, זה...
או לאם ובנה, בכל העליות למדרכות, שיהיה קל עם העגלה.
בדיוק, אז אנחנו רוצים חינוך של אזרחים, וכמובן שאנחנו רוצים לגייס את האלמנטים הלאומיים והתרבותיים שלנו, כדי לחנך, כי זה הדבר הכי טוב, כמו שהסלוגן הזה של והדרת פני זקן, עובד כל כך טוב, בגלל שזה מהדהד איזשהו...
או מצל, שישן מפני חדש תוציאו, ואכלתם ישן נושן. כמובן אתה ואכלתם ישן נושן לא כותבים בצל, אבל ישן מפני חדש תוציאו גם, זה מספר דברים, זה אחת הברכות שנתברכנו בהם, שאם יהיה לנו מספיק אוכל, אנחנו... נוכל לאכול את הישן לפני שאנחנו אוכלים את החדש, ולא נחיה מהיד לפה.
כן, אז זה, אתם רואים שזה זה בא לידי ביטוי בחוקים ובסמלים, וההרגשה הזאת של שהרפובליקניזם נותן דרך אלמנטים כמו דת אזרחית, כמו להישבע על התנך מול הכותל בהשבעה שלך בתור חייל, אז זה משהו שהוא שילוב של סנטימנט דתי במסגרת המדינה. וזה לגמרי רפובליקני. רפובליקניות יכולה לדבר גם על סולידריות בין האזרחים, על איך אנחנו מקדמים את עיירות הפיתוח, ואיך אנחנו יוצרים כבישים שמחברים את הפריפריה למרכז, בגלל שזה האינטרס של כולנו, וגם סדרות זה חלק מאיתנו, ולא רק בין תל אביב וגדרה חדרה וכל הדבר הזה. השפה הרפובליקנית יכולה להכיל גם את השונות הזאת, וגם ליצור את הביחד הזה. גם כשפה, גם כציפיות שלנו מהממשל שיקדם את הדברים האלה.
בדרך כלל אני מסיים רעיונות בהמלצת תרבות, אבל כאן במהלך הסדרה הזאת המלצת על הרבה מאוד דברים. אנחנו רק נזכיר חלק, כתביו של מקיאוולי שתורגמו לעברית, ואריסטו, קיקרו, הפדרליסט, לבן גוריון יש המון כתבים, חלקם רפובליקנים לילה ולילה, ואולי נעשה על זה עוד סדרה, על הרפובליקניות או החשיבה הרפובליקנית במסורת הציונית. הרצל היה מגדולי הרפובליקנים שקמו לנו במסורת של הציונות, וכמובן גם סידני שלא תורגם לעברית, ויש לנו עוד הרבה מאוד כותבים רבים וטובים, הן שמרנים והן רפובליקנים, הן בבריטניה והן בארצות הברית. אז יש לנו פה הרבה מאוד המלצות קריאה. תודה רבה על סדרה מרתקת, ונקווה שניפגש שוב.
תודה רבה תמיר.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.